טוב, יען כי גבו בנות ציון, אנחנו מדברות פה על סוגיה חדשה שנלמד אותה משהו כמו שלושה מפגשים. סוגיה באמת סוגיה קריטית לחיינו. הפסוק בישעיהו מדבר על תוכחה שהנביא נותן לנשים באותה תקופה. אנחנו מדברים על תקופה של סוף בית ראשון, המצב הרוחני מוסרי של העם ירוד, כן, חולשה מוסרית הייתי אומרת כללית בכל האומה, הרבה עיסוק חומרי, פחות עיסוק רוחני. ואנחנו נראה את תפקידן של הנשים בהקשר הזה, של הקלקול. ואנחנו קוראות רגע את הפסוק, אתם רואות בדף כזה מימין באמצע, מציינתי לכם ישעיהו. ויאמר אדוני יען כי גבהו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, ומסקרות עיניים הלוך ותפוף תלכנה, וברגליהם תעקסנה. על הפסוק הזה, הגמרא מפרטת כל שלב ושלב, כן? כן, יען כי גבו בנות ציון, בואו נקרא את זה עכשיו. אני קוראת אתכם רק את הגמרא, זאת אומרת זה החלק העליון של הדף, בעמוד מספר 1, אתם רואות שמסומן לכם. לא, יש לך איזה כפול. אז כן, אבל זה אחד אחרון ואני צריכה את זה, אז צלמי מישהו. האמת שאני אשמח לעשות את זה, צלמי. כן, זה כאילו 1, 2, 3, 4, אז תצלמי נגיד כפול 10.
את שתיהם
כן. אז אני קוראת רגע בגמרא, שוב בעמוד מספר 1, זה מסומן לכם בקו, כן, מישעיהו ויאמר, השם יען כי, עברתי לעמוד מספר 2, אתם רואות את זה? למעלה, גבהו בנות ציון, והגמרא מסבירה שהיו מהלכות בקומה זקופה. ואז מביאה את המשך הפסוק, ותלכנה נטויות גרון, כן? והגמרא מסבירה שהיו מהלכות עקב בצד אגודל, כבר משהו ממש לא ברור, כן? בהתחלה, תחילת הפסוק יען, כי גבהו בנות ציון, שהיו מהלכות בקומה זקופה, בעצם הנביא מוכיח את בנות ציון על ההתנהלות הלקויה. וכבר על ההתחלה יש לנו שאלה, מה הכוונה? שהיו מהלכות בקומה זקופה, מה הבעיה אם היו הולכות עם גב זקוף? מה רע בזה? אני מזכירה, אנחנו לומדות אגדתות, זה לא הלכתי, זה לא שאנחנו, אסור לנו ללכת בגב זקוף, אני בתור ילדה כל היום ההורים שלי אומרים לי, תיישרי את הגב, תיישרי את הגב, מדי פעם אני נזכרת ו...
אבל אם כולם עכשיו
בזקופות. כולם, אתה אומר, כולנו הזדקפנו כזה. אבל בכל זאת פה, הנביא, ובעקבות זה הגמרא, מזכירים את זה בהקשר שלילי. משהו בזה שהם גבהו בנות ציון, אנחנו כבר יודעות, כבר מנחשות שהרב קוק ייקח את זה למקום של עמדת נפש, כן, של תנועות הגוף מורות על תארי הנפש, וזה ממשיך, ותלכנה נטויות גרון, נטויות גרון זה כאילו שהגרון כזה ככה כלפי מעלה, אז למה הגמרא מסבירה שהיו מהלכות עקב בצד אגודל, כאילו הולכות ככה כמו שהדוגמניות כזה, כן, כאילו, מה הקשר? הפסוק מדבר על הגרון, למה הגמרא מסבירה את זה על ידי תנועת הרגליים. הפסוק ממשיך ומסקרות עיניים, והגמרא מסבירה דהבו מלן כוחלה לעיניו ומרמזן, זאת אומרת היו שמות כחול בעיניים, מסקרות עיניים, כמו שזה נשמע, מסקרה, זה המקור, אם תהיתם מאין מקור השם, מסקרה, זה לא מהיום. מה זה?
מישהי,
ישראלית אמצע
את זה?
ישראלית? תנ"ך?
לא,
כאילו,
את
המסקה. לא, פשוט... לא יודעת. שכשהוא... נכון. ממציא על... הוא מסקרות עיניים, דהבו מלן כוחלה לעיניו ומרמזן, זאת אומרת, שמות כחול בעיניים, זאת אומרת, שמות איפור ומרמזות, כן? זאת אומרת, מה שבשפה שלנו אנחנו קוראות לזה עושות עיניים בדיוק. עושות עיניים? אם את אומרת, מה זה אשראי? אוקיי. עמוד 3. נכון, לעשות עיניים. נכון, דוגמה, דוגמה. נכון, הרעיון הוא שדרך העיניים, כן, הן היו מפתות. כן. אני ממשיכה בעמוד 3 למעלה. הלוך ותפוף תלכנה, הם מצלמים את זה רגע, תכף הגיע. הלוך ותפוף תלכנה, שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה. זאת אומרת שהן היו הולכות אחת גבוהה ואחת נמוכה ביחד ברחוב. מה הקטע? ממש לא ברור. כן? יכול להיות. כאילו, בכל מקרה זה מעורר איזושהי התפעלות. כן? כאילו, אנחנו נראה לאן הרב קוק לוקח את זה. תודה רבה. כן, אני בשלוש למעלה. וברגליהם תאקסנה, שוב זה הציטוטים, כל הציטוטים האלה מהפסוק, והגמרא מסבירה, אמר רבי יצחק דברבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהן, כן, אני בעמוד 3, למעלה בקטע של הגמרא, משפט אמצעי, שהיו מטילות מור ואפרסמון במנעליהן, אל תדמיינו את הפרי אפרסמון שתקוע בנעל, לא? למרות שתמיד שאני קוראת את זה למה שאני מדמיין כי אתה כאילו אפרסמון, אבל באמת זה בוסם, בוסם. כן, זה לא כל כך הגיוני שאתה כבר לך... תקשיבו, אני אדבר אתכם בשעה הזאת, גם אני כבר במצב כפית, יש לומר, כן? אני איתכם פה מלפנות בוקר, יש לזכור, כן, את הסיטואציה. אחר כך אני מגיעה ביום חמישי, ואני אומרת עצמי, אל תתיישבי, אל תתיישבי, תני צהריים לילדים, אל תתיישבי, כי אם אני מתיישבת, זהו. אז אתם יודעים, שבת ומספר דברים שיש לעשות. אז שוב, מטילות מור ואפרסמון במנעליהן, הכוונה, סוג של בוסם. בתוך הנעליים, שימו למה הן היו עושות עם זה, ומהלכות בשוקי ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל, בועטות בקרקע, עמוד 4 למעלה, ומתיזות עליהן ומכניסות יצר הרע בהן כערס בכאוס. הבנתם? היו שמות בוסם כאילו ליד הרגליים, ובועטות בזה, היה עושה שפריץ, כן?
זה ממש כאילו... לקרוא להם.
מה? בדיוק מה שכתוב. מתיזות, כן? מתוך הריח הזה. ומתוך זה הן היו מעוררות אותן, מכניסות בגברים יצר הרע. ומושכות אותן לדבר עבירה. והגמרא ממשיכה, מהי פורענותיהן? כן? זאת אומרת, מה העונש שהם קיבלו? את שניהם תקחי. כדדריש רבא ברולה והיה תחת בוסם מה כי יהיה, כן, להמשך הפסוק, הפסוקים שם, מקום שהיו מתבשמות בו נעשה נמקים נמקים, ותחת חגורה נקפה, מקום שהיו חגורות בצלצול נעשה נקפים נקפים, מקום שהיו מתקשטות בו, כן, היה גם כן, ומדובר פה על צרת ועל כל מיני מראים בישין. זה גם מקום שכאילו, של כמו פצעים, כן? זאת אומרת, בעצם, המקומות האלה היו בגוף, נהיים חולים. במילים אחרות, אנחנו מבינים שכאילו, הם קיבלו על זה עונש מאוד חמור על ההתנהלות הזו, כן? כי כנראה משהו בכל הדרך הזאת, אומרים שזה חלק ממה שהביא לחורבן. זה מאוד לא פשוט. אני כבר מכינה אתכם נפשית שאנחנו לא נלמד על העונשים, למרות שיש את זה בהמשך העניין. אנחנו נלמד על החטאים, על איפה הם חטאו בנות ציון, ואיך זה ממש ממש קשור לימינו ולתרבות המערב שסובבת אותנו, כן, ועל ההשפעות שמחלחלות אלינו עד היום. וכמובן נתייחס גם לתיקון. אז טוב, אז בואו נתחיל. אני ממש אוהבת את הפסקאות האלה, אני מוכנה שאתה יודע ללמוד אותם. רגע.
יש מקום ליופי
ולעסקה. נכון, נכון, יפה. אז לשאלתך, עסקה. זה כיף שאני יודעת מלא שמות. סטארט-אפ הקטע הזה של לעשות איתכם שבת בתחילת שנה. אין מה לומר. אז עסקה אומרת, נכון, יש מקום ליופי. כאילו, בכלל, ביהדות, בעבודת השם וכו' וכו'. נכון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כאילו נלמד לפחות שתי פסקאות השנה שמתייחסות למקום של היופי והאסתטיקה, כי בכל זאת בא לנו לשים מסקרה, לא בא לנו להרגיש בנות ציון וכאלה. אנחנו צריכות באמת להבין איפה המקום, כן, של של היופי הגופני וכולי. זה ברור שפה, זה כאילו הכי פשוט, זה ברור שיש פה שימוש לרעה, כן? זה ברור. טוב. כן.
הם
עין הרע, אהבתי, הם משפריצות עליהם
יצרה,
לא, הם כאילו, את עוד מהפסקה הקודמת, הם משפריצות עליהם סוג של בושם ומעוררות בהם את היצר הרע,
כאילו,
כן, באופן פשוט הם מפתות אותם למה שנקרא דבר עבירה. יפה, ואז בעצם מתחיל הגמרא ממשיכה על העונשים שהם קיבלו על זה, כן, זאת אומרת הם קיבלו עונשים על ההתנהלות הזו, והפירוט של הפסוק ובעקבות זה הגמרא, זה איך כל חלק בגוף שהיה שותף לחטאים האלה, במילים פשוטות, קיבל את שלו. נהיה בו נמקים, כן, נגפים, בהמשך יש עוד כל מיני דברים שחסכתי לכם ולי, תיאורים לא פשוטים על כאילו מה התוצאה שלו. בסדר? רק אמרתי שלא בתכנון שלי ללמד את זה, תמיד יש לי איזה חלום, כן, ללמד גם את השם הזה, אולי הוא יתגשם שם, לא מבטיחה, כי בדרך כלל אחרי שאנחנו מסיימות את כל המהלך, זה לפחות שלושה מפגשים שלנו, אז בדרך כלל כבר כמעט נהיה חנוכה ובא לי לעבור לדברים אחרים, אבל נראה, עד השם יוביל אותנו השנה, בעזרת השם. אז טוב, אז אנחנו בכפזיים, כן, דרש רבה, ברד רבי אלי, מן דאמר, ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות בקומה זקופה. כן, עמוד אחד למטה צד ימין, בדיוק, הפסקה הראשונה. שהיו מהלכות בקומה זקופה. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו. וכאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. והרע אומנם ראוי להיות במציאות, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. כן, בקומת האדם, הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה, שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם וצמצומם. אז בואו נתחיל. הרב, הרבה פעמים, כבר ראינו את זה גם בפסקאות קודמות, הוא לא ישר מסביר את ה... כותרת של הפסקה, כאילו לא מסביר את המילים, הוא קודם כל אומר איזה כותרת כללית. והוא בעצם אומר פה כזה דבר, הוא אומר שהאדם הוא סוג של עולם קטן, וכמו שיש בעולם כוחות טובים וכוחות לא טובים בעולם באופן כללי, ככה גם באדם יש לנו כוחות עליוניים מרוממים טובים, ויש לנו גם כוחות ירודים, אולי הייתי אומרת לפעמים חומריים יותר, או תכונות נפש לא מתוקנות, או גם הצד כן, החומרי, הגופני שבאדם. והוא אומר כזה דבר, הוא אומר, הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע, והרע אמנם ראוי להיות במציאות, כן, ראינו את זה קצת בהקשר של כיבוס האבון באלול, שיש מקום לרע, אבל הוא צריך להיות כפוף אל הטוב. זאת אומרת, זה עניין של סדר במציאות. זאת אומרת, גם אם אני לוקחת איזשהו כוח שהוא במהותו לאו דווקא מאוד טוב, יכול להיות שהוא כוח יותר ירוד, אני צריכה לראות, כן, איך אני מנתבת אותו לכיוון טוב. מי שולט על מי? כן? זאת אומרת, האם הכוחות החומריים, הירודים, הם אלה ששולטים על האדם, או שהאדם הוא יש בו גם חלקים יותר עליוניים, רוחניים, שהם יכולים לנתב את הכוחות הנמוכים יותר. ולנתב זה אומר, זה לא אומר, שנייה, זה לא אומר לשים איקס, זה לא אומר לשלול את הכוחות הנמוכים, זה להכפיף אותם, הכוונה, כן, להיות, כן, כמו שזה נשמע, יש מישהו שהוא מעל ויש מישהו שהוא מתחת, ומישהו שמעל הוא זה שכאילו אומר לתנועה לאן לנסוע, כן, לאן להתכוונן, כן. אני צריך, וואו, טוב. זה לא היה ככה, הקדוש ברוך הוא היה על מנה שלה, אבל אני מסתובב. הלוואי. אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. כן, בקומת האדם, הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה, שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם וצמצומם, גם בתוך האדם פנימה, יש כוחות, כן, יש חלקים בתוכנו, שכנגד מה שהעולם אומר לנו, זה ממש המשפט הכי לא פוליטיקלי קורקט שיש לרב קוק, הוא אומר, לפעמים המטרה של הכוחות, שדווקא העבודה שלנו איתם תהיה הגבלה וצמצום שלהם, לעומת, כן, התפיסה של העולם המערבי, שנותנת את, כן, את חופש הביטוי, וכל כוח שעולה בי, כל רצון שעולה בי, כל משהו שמתעורר, אני נותנת לו את מלוא הבמה. כן? זאת אומרת, זה עכשיו מה שאני רוצה, זה החלק שעכשיו מתעורר בי, אז זה אני. כן? ותעשי רק מה שאת אוהבת, כן? תהי רק במקום הזה שכרגע מתעורר בתוכך, לא כל כך משנה אם הוא מקום מאוד גבוה, או שהוא מקום נמוך, מקום מתוקן או פחות, זה לא כל כך משנה, עצם זה שהוא מתעורר, העולם המערבי אומר לנו, אז תיתנו לזה במה, כן? למה שעולה בתוכך כרגע, כן? והפסוק בעקבותיו הגמרא, בעקבות הרב קוק, כן, מסבירים לנו, שיש באדם באמת הרבה כוחות, אבל לא כל הכוחות שווים. לא כל הכוחות שווים, האדם בעצם מהותו, הראש למעלה, כן? אחר כך הלב, אחר כך הרגליים. זה לא סתם, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו סתם ככה, לא כמו הבהמה, שהכל באותו מישור. באמת יש לנו חלקים שהם יותר עליונים, ויש לנו עבודה עם החלקים היותר נמוכים, כן? להכפיף אותם. יש שני עמודים. ויש לנו עבודה לנתב את הכוחות היותר נמוכים. בזה שאני אנתב אותם, אני לא אקטול אותם, אבל שאני אנתב אותם, אני אמצא אותם, כן, בצורה המיטבית. למשל, יש לי רצון לאכול. יופי, נחמד. אם עכשיו זה הרצון שלי וזה מה שאני, ואני אתן את זה את מלוא הבמה, כן, בסוף החלק הזה, שברור שהוא חלק יותר נמוך מאשר השכל שלי, אז הוא זה שישלוט בי, כי הוא כרגע מה שעלה. והרב אומר לנו כזה דבר, זה לא בדיוק ככה. יש חלקים עליונים יותר, ויש חלקים נמוכים יותר, והמטרה שלנו לזהות האם יש כוחות שדווקא העבודה שלי איתם זה הצמצום, הניתוב, ולא הרחבה. ושוב אני מדגישה שאנחנו בעולם, כן, בעולם שבעצם אומר, כל כוח שעולה בך עכשיו, תרחיבי. כן? זה את. כן, זה את כרגע, מה שעולה בך כרגע זה ה-100%. והתורה אומרת לנו, לא, יש סדר בכוחות. ולא מה, ולא בכוחות הטובים, דרך אגב, גם בכוחות הטובים, כוח של חסד, זה כוח שהוא טוב, אבל הוא גם צריך להיות, כן, מנותב, מוגבל, כן? כן, זה הנושא של, של הסדר של הכוחות, שהבן אדם, מה שעושה אותו בוחר, זה שהוא לא מופעל על ידי כל כוח שעולה בו. עכשיו קראתי לא מזמן, בגלל שאני עוסקת הרבה בנושא של הגוף ועבודת השם וכו', אז הגיע לאיזשהו מאמר, שעוסק בזה שהיום הנוער, זה כמובן לא כל הנוער וכולי וכולי, הוא כבר אפילו, הוא לא מחליט על הנטייה המינית שלו. זאת אומרת, שהוא לא אומר על עצמו, יש לי נטייה הפוכה או אין לי נטייה הפוכה, זה פשוט תלוי באותו יום, באותה תקופה, מנסים הכל. כן, לצורך העניין, מישהי רוצה שיהיה לה קשר עם גבר, אוקיי, אבל אחרי תקופה היא רוצה לנסות שאולי יהיה לה קשר עם אישה. אז עכשיו זה יתנסה. זה בדיוק האנטיתזה, כן, למה שאנחנו מדברות פה. זה העולם המערבי משדר לנו, ושלא נחשוב לשנייה שזה לא נוגע אלינו, שכל מה שכאילו עולה לי כרגע, זה אני. אז עכשיו אני הדבר הזה, אז אני זה. עוד יומיים אני משהו אחר, אז זה משהו אחר.
זה נכון או לא?
זה לא נכון לחיות ככה.
זה לא נכון לחיות ככה, אבל זה נכון שיש בנו אמת לדבר הזה, למרות שזה במקום שהוא לא אנחנו?
אז לא, קודם כל אנחנו אומרים שהתפיסה הזאת היא תפיסה מוטעת. ואפילו הייתי אומרת דבר יותר גרוע מזה, הייתי אומרת שזה באיזשהו אופן תפיסה בהמית. כי הבהמה זה מה בא. עכשיו עולה לי זה, אז עכשיו אני את הדבר. עכשיו בא לי לאכול, אז זה כל מה שיעסיק אותי, כן? ועכשיו בא לי להיות מאוד מאוד רוחנית, אז אני אהיה במקום הזה. ואחרי יומיים אני... זה לא הולך ככה, כן? אנחנו אומרים, יש לנו כוחות... חזקים, טובים, עליוניים, שהם יכולים לנתב את הכוחות הנמוכים שבנו למקומות טובים. אוקיי? זה העניין של הסדר, זה המקום של הבחירה. אני קוראת את זה שוב. בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו, וכאשר בעולם הכללי, הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע. והרע אומנם ראוי להיות במציאות, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. כן, בקומת האדם, הכוללת את כל הווייתו, צריך שידע שיש בו כוחות כאלה, שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי אם הגבלתם וצמצומם. ואז ייבנה האדם בהדר שלמותו, והחברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה. למה? עכשיו הוא מסביר למה זה עושה את הבן אדם, כן, יותר מתוקן, וגם את החברה. התפיסה הזאת שאומרת, יש בי כוחות חזקים, עליוניים, טובים, ויש בי כוחות שהם יותר נמוכים, כן, שהעבודה שלי איתם זה יהיה דווקא הצמצום וההגבלה. כי אחרי הכרה, בצד הגרעון שיש בעצמו, הבן אדם בעצם מזהה שיש בתוכו חסרונות, שהוא לא כל יכול, שיש דברים שהם פחות חזקים אצלו, כן? שאין לו אותם. ברגע שהוא יזהה את המקום הזה של החיסרון, הוא ממילא יפנה החוצה ברצון למלא את החיסרון הזה. זה תנועה טבעית. כן? והתפיסה הזאת שאומרת, אצלי הכל בסדר. כל הכוחות שווים באותה מידה. זה, יש לי כוחות עליונים, כוחות נמוכים, אני לא מגדיר את זה ככה. כן? אני מגדיר שכל כוח הוא בפני עצמו. לכן זה גורם לבן אדם להיות בעמדת נפש של מה שנקרא תפיסת האני השלם. אני קוראת לזה, אצלי הכל בסדר. כן? הכל בסדר, כי גם אם עכשיו, לא יודעת מה, בא לי כן, לגנוב, בסדר, זה מה שעלה לי עכשיו כוח, ואני אתן לזה מקום, כי זה מה שעלה לי כרגע. ויכול שלמחרת יעלה באיזשהו צורך להיות מאוד 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 מוסרית באיזשהו עניין. אז זה מה שאני. וזה תפיסת האני השלם. אין בי שום משהו שאני אומרת, רגע, זה פחות טוב. כן? בזה יש לי חיסרון, בזה אני צריכה שהחברה תשלים אותי, כן? שאני צריך עזרה בזה. זה חלק חזק בי, אז אני אביא אותו לחברה. והחלקים שחסרים בי, מישהו אחר יביא את זה לחברה. ומתוך זה נכונן פה חברה יותר שלמה. כן? אז שוב, העמדה הזאת היא, שמה שהפסוק אומר, יען כי גבהו בנות ציון, והגמרא מסבירה שהיו מהלכות בקומה זקופה, כן, הכוונה, שזה עמדת נפש שאומרת כל הכוחות שלי שווים באותה מידה, זה א', וב', זה אומר שאין בי חיסרון, שאני אשלם, נקרא לזה ככה, אני כל כך מקבלת את עצמי כמו שאני, כן, נכון זה כזה משפט שמה זה בא לנו שיגידו, מתקבלי את עצמך כמו שאת. שזה באמת משפט מהמם, והוא נורא נורא משמח, אבל הוא גם נורא 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 מסוכן. כן? כי אם אני רק אקבל את עצמי כמו שאני, אני לא אגדל, אני לא אתקדם לשום מקום. אני רק יעסוק בלקבל את עצמי כמו שאני. ואם אני חוזרת איתנו רגע אחורה לאלול, אני אמורה להכיר במה שאני זוכות את הבגד, וואי, זה מרגיש לי לפני איזה חצי שנה, נכון? שרק הגעתם, נחתתם לכם פה, ודיברנו על הבגד שאתה מודד אותו לפני שאתה מביא אותו לכובס, זוכות? נכון? שהיה לנו חם וזה, ולא היה לנו קר, כן? אז אתה מודד את הבגד, כן? לפני שאתה נותן אותו לכובס, והאמירה שם הייתה, בואי תדעי מי את, כן? מה הכוחות שלך, מה נטיות הנפש שלך, תדעי מי את. אין לי רצון עכשיו לשנות, להפוך להיות מישהי אחרת. אמרנו, זה גם לא ילך. נדבר על זה בהמשך השנה. אבל אני רוצה לקבל את עצמי כמו שאני, להבין מי אני, אבל לא להישאר שם. לראות עכשיו איפה יש לי מקומות שאני חסרה בהם, שאני רוצה להתקדם, להשתכלל, להתעדן, להתפתח. כן? כל האופציות. לעומת העמדה שאומרת, כל הכוחות שלי שווה ערך, ולכן אין בי שום חיסרון. ואז אני גם תכף נראה איך הרב מסביר את זה, אני גם לא אפנה החוצה לזולת שישלים אותי. כי אני לא אזהה שיש בתוכי איזשהו חיסרון. כן, אני לא אזהה, ואם אני לא אהיה בעמדת נפש של, נגיד ככה, אם אני בעמדת נפש שהכל שלם אצלי, אני באיזשהו אופן לא צריך אף אחד. אנחנו נראה איך בהפוך על הפוך כל העמדת נפש שמתחילה.
אי אפשר להיות מלא, כי להיות בטוח שכל הכל אצלך.
מושלם. לא יכול להיות.
אין דבר כזה.
נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים. א', אשרייך, למה? כי באמת אנחנו חיות, ברוך השם, בחברה שהשפה שלנו היא איפה אני יכולה לתקן, להשתפר, איפה אני לא מושלמת. כן, שאני הגעתי למדרשה לפני 22 שנה. והגעתי שם בחודש אלול, אולי סיפרת לכם את זה, וישבו שם חברותות עם מורות התשובה, שלא ידעתי מה זה ולא ידעתי מי זה ושום דבר, כן? חברה נתנה לי ספר על הרב קוק שאני אלמד קצת, כי אמרה לי, יזכירו אותו בכל שיעור כדאי שתדעי במדובר. ואני, ישבו שתיים, למדו חברותה, אני התיישבתי לאדם, כי אמרתי, אני אין לי מה להגיד, בוא רק נשמע מה קורה פה. ואני זוכרת שאני הייתי בהלם חיי, שהשפה היא איפה אני חסרה ואיפה אני רוצה לשנות ולתקן. כן? זאת אומרת, מה שאולי לנו קצת מובן מאליו היום, זה קודם כל לא מובן מאליו. למה? כי השפה הדומיננטית, כן, בעולם המערבי, זה לא איפה אני יכול להיות יותר טוב, אלא איפה יכול להיות יותר טוב לי. זה עמדת נפש אחרת, בעיניי כמעט הייתי אומרת, חיים ומוות. זאת אומרת, אם התפיסה אומרת אני המרכז, וכולכם פה, כל העולם, בא לשרת אותי, שיהיה לי יותר טוב. ובאמת כאילו, זה לא בקטע מגיל, אבל ככה אני באתי למדרשה, זו הייתה התפיסה. איך אני יכולה לשנות המציאות ואת העולם כדי שלי יהיה יותר טוב? ופתאום שמעתי שפה אחרת שאומרת, רגע, אני מתעסקת באיפה אני יכולה להיות יותר טובה, איפה אני יכולה לתקן ומה הייתי לא בסדר ומצריך התנהלות אחרת, כן, עבודה למידות.
אבל אז אפשר גם עצות מגילות, מה
עובר עצות? שמשהו במציאות לא תקין. צריך לשנות את המציאות כדי שהוא לא יהיה עצוב. כן, לא. מה זה קשור אליי? כאילו, את ביאסת אותי עכשיו. אז את לא בסדר. אז, לא, אז זה לא נכון. כי תחשבי שאם נגיד אני עכשיו מתבאסת ממשהו שעשית לי, כן? אז יכול להיות שאני אגיד שגם לך יש מקום של תיקון, כן? וגם את צריכה להתנהל אחרת וכו' וכו'. אבל גם אני אגיד, בוא נראה מה העבודה שלי. כן? בוא נראה איך אני יכולה לקחת את הדברים אחרת, לפרש אותם אחרת. נכון, של גם וגם. בדיוק, אבל השאלה האם הפוקוס שלי זה הבנה, כן, שלא הכל שלם אצלי, כן? לא הכל שלם אצלי וכולם פה לשרת אותי. וכאילו זה נשמע לך משהו מוקצן, אבל באמת, א', העולם מתנהל ככה, וב', גם כולנו יש לנו את זה איפשהו בתדר, כן? איפשהו בתדר, כאילו המקום הזה שאתה אומר, אני הבסדר, וכולם צריכים, כן, להשתנות או לשרת אותי, זה... זה משהו שהוא במוזיקה, כן, של התרבות שאנחנו חיים בה. כי אחרי ההכרה, אני קוראת שוב, בצד הגירעון שיש בעצמו, כן, שהוא מכיר בחיסרון, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו. כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. הידיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה חלקים כאלה, שצמצומם הוא טוב וראוי, מנמיך את הקומה מעט, עד שמונע אותה מזקיפה של גאווה דוקרת את תולתו. תראו, זה דבר מדהים, כן? בעצם אומר כזה דבר. בן אדם, כן? שהוא מכיר בצד שיש בו חיסרון, ממילא הוא יפנה החוצה למשהו שימלא לו את החיסרון. כן? זה דבר טבעי. תכף אנחנו נראה איך זה קונטרה למה שקצת למדנו, לא ממש קונטרה, אבל אולי איזשהו... מבט אחר, אז שכשדיברנו על העין הרע, אמרנו שאנחנו לא רוצים להיות מושפעים מהחוץ, נכון? ואנחנו עוד מעט נראה איך החוץ הוא גם דבר שהוא טוב, כן? זאת אומרת, אני מזהה משהו שחסר בתוכי, אני רוצה לקבל לו, כן, איזושהי השלמה. צריך משהו, אני רוצה את ההפלטה, שימו לב. ישלים אותי בחיים, זה דבר טוב, כן? זה דבר בריא. בן אדם שהוא בעמדת נפש שאצלי הכל בסדר, כן? אז עכשיו צאו מהדוגמה, כי זה כאילו לא אומר גם עליה ולא ברור שלא הכל, כן, כל מי שנמצא בגיל מאוחר ולא התחתן, זה לא תמיד דווקא יושב על זה, אבל כן יכולים להגיד, כן, יכולה לספר לי הרבה פעמים, אמרת לי, זה יכול להיות חיים מאוד מלאים, כאילו מאוד כיפים, לא חוסף לכלום, אתה עובד, יש לך רכב, יש לך חיי חברה ענפים, מלא מלא דברים, ובעיקר חוסר מחויבות, כן, להרבה דברים. שזה משהו שיכול להיות קורץ, ואני אומרת, לא, בואו נחזור לפה. בן אדם צריך לחוש את החיסרון שלו. זה דבר טוב, כי מתוך החיסרון יהיה לו רצון להשלמה. מה זה? את אומרת, בכל מקרה ירגיש בן אדם כאילו מוסרי.
לא, יש את כל העולם, יש את הסביבה, אוקיי, העולם לא בסדר.
את אומרת שבכל מקרה יתעורר מקום של מצפון של איפה אני.
כאילו.
נכון. אז אנחנו לומדות את זה וזה מחזק לנו את המקום שאנחנו צריכים להרגיש ככה, כן.
אני לא הבנתי לגמרי את ההגבלה שלנו להלכות בקומה סקופה. אם היו קצת כאילו לגב תניות פנים ולא חסר, או שלא היו מוכנות לעובדה שהן צריכות לפעמים לקפוף את התכונות הרעות.
אוקיי. נעשה את הקשר בין שני הדברים. אחד, היו מהלכות בקומה סקופה, הכוונה, שהם היו בתפיסת עולם, שאצלי הכל שלם. ומה זה אומר? שכל כוח שעולה בי, שלכאורה אפשר היה להגדיר כוח אחד הוא יותר נמוך, כוח אחד הוא יותר גבוה, יותר עליון, לא, התפיסה שלהן הייתה, כל כוח הוא שווה ערך. אין כוח שאני צריכה, כן, לצמצם אותו, להגביל אותו. כן. ולכן, כן, הם היו מהלכות בקומה זקופה, בעמדת נפש, שאצלם הכל לגיטימי. כל כוח שעולה, כן, הוא האני השלם כרגע. המקום הזה שהרב עכשיו מוביל אותנו אליו, שאומר ככה, שבן אדם שנמצא בעמדת נפש הזו, גם לא יהיה לו רצון להתחבר אל השני באופן משמעותי. כי מה מוביל אותי להתחבר אל השני? חיסרון. כן, כשיש בי חיסרון, וזה לא דבר רע, כשיש בי חיסרון, ואני רוצה שיהיה פה משהו יותר שלם, אני מתחברת למישהו אחר שישלים אותי, וכן הפוך. כן, גם אני אתן, כן, מקום שמישהו אחר, כן, פחות טוב בזה, אתה נותן מהמקום שלך, וזה מה שיוצר חברה מתוקנת. בואו נראה איך הרב קורא לזה. אז קודם כל שוב, ההבנה הזאת שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגבייה, חלקים כאלה שצמצומם הוא טוב וראוי, מנמיך את הקומה מעט, כן? הפוך מהיין כי גבו בנו ציון, זה קצת מנמיך, זה לא אומר פיזית שאסור לנו ללכת סקופות קומה, אבל בעמדת נפש אתה אומר בסדר, כאילו זה קצת מנמיך, אני לא עפה על עצמי, כן? אני לא שלמה ב-100%, עד שמונע אותה מזקיפה, תראו איזה ביטוי, של גאווה דוקרת את זולתו. אני מדמיינת קיפוד, כן? שכאילו, אני כל כך בסדר, הכל טוב אצלי, אל תגידו לי מה לעשות, אל תגידו לי שום כוח להוריד, אני מקבל את עצמי ב-100%, וזה יוצר דקירה, זה יוצר כאילו מרחק ביני לבין הסביבה. בדיוק הפוך ממה שאמרנו, שכשיש חיסרון, זה מוביל לחיבור, כן? זה מוביל לריחוק, לניתוק.
אבל אני לא
יכולה אבל להשליך את החסרונות שלי על...
כאילו אם יש לי
חיסרון
אני צריכה
להתמודד
איתו, אני לא
יכולה
לבוא ולהגיד אוקיי, אז אני נמצא בזוג
שהוא בדיוק הפוך
ואז כאילו
נשען עליו. לא, את צודקת, שם. איך קוראים לך? הנץ. הנץ? מה זה? כן? איזה מדהים. הנץ. טוב, זה אני אזכור. אני אומרת ככה, היא אומרת, אבל אני לא יכולה להשליך את החיסרון שלי, טוב, אני לא טובה בזה, טוב, הוא ישלים אותי בזה. את צודקת שאנחנו לא משליכים את התיקון שלנו על מישהו אחר, כן? אבל זה קצת כמו שני חלקים של פאזל, שיש לנו מטרה משותפת שהעולם פה יהיה יותר מתוקן, כן? שהוא יהיה יותר טוב, ולכן אני אביא את הצדדים שלי, כן? והוא לצורך העניין אביא את הצדדים שלו, וביחד ניצור פה משהו שהוא יותר שלם. את צודקת שכאילו זה לא... כן, גם אני צריך לעשות עבודה, דרך אגב זה בדיוק המקומות בזוגיות שהם הכי קשים. כן, למשל, דוגמה, כן, שאנחנו התחתנו, טוב זה מעניין, לא לדבר, זה מעניין, תקשיבי, דוגמה טובה, רות, שיטי, תקשיבי. כשאנחנו התחתנו, אז סיפרתם, גדי היה בצבא, ואיש צבא, א', זה אופי, כאילו גם אחרי שמשתחררים מהצבא, הם נשארים שלא תשלו את עצמכם. כן? והוא מאוד 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 ירד לכל הפרטים. לפרטים, הכל כזה, כן, מלא 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 פרטים. ואני, בגדול, היום קצת פחות, כי עבודה זוגית וזה, אבל הייתי מאוד בן אדם של כזה באופן כללי. כן, באופן כללי, זה טוב, חוויה, כן, כזה. למשל, היינו מגיעים לאולמות, בדקנו אולמות לחתונה, אז גדי היה פותח מחברת והיה כזה נקודות, הוא היה שואל, כן, ויורד לכל הפרטים וכמה זה, ואני הייתי נכנס ואומרת לו, אין מצב, אנחנו מתחתנים פה. אפשר לומר לה, כאילו, ואמר, שנייה רגע, בוא נברר את הפרטים כמה זה, לא, זה לא רלוונטי, כן, לא, הכל כזה בבום וכל זה, כן. ובאמת, כאילו, דווקא המקום הזה, כן, שיורד, שמאוד מאוד יורד לפרטים, כן, הוא משהו שהוא חלש אצלי. זה לא אומר שמאותו רגע הוא לקח את התפקיד הזה, כן, ואני השלחתי עליו, והוא היורד לפרטים ואני עדיין הזה. ממש לא. בעבודה הזוגית מתמשכת, יוצא מצב, אני צוחקת איתו שהיום אני כמור, כאילו, כן, שכבר אני יורדת לכל מקום מיני פרטים, והוא למד הפוך, כן, שיש מקומות סלמים שאפשר לשחרר ולא חייבים לדעת בדיוק את כל ה... הבנת? זה הכוונה, שיש השלמה, שיש לך חיסרון, וכל אחד הוא גם מרחיב את עצמו ויש לו קצת יותר מהתכונה של השני. תודה, זו שאלה, טוב, זו שאלה שמדייקת, כי אחרת אתה יכול להיות, להישאר באותה עמדה של אני השלם, כאילו, זה אני, ככה אני אתקבל את עצמי כמו שאני, אתה תביא את הקטע הזה לניסויים. לא, אלא זה מייחד, דורש מכל אחד להרחיב את, את המקום שלו. מנמיך את הקומה מעט, עד שמונה אותה מזקיפה של גאווה, דוקרת את זולתו. והנה, העיוורון של הגאווה. כשהוא מגיע למרום מדרגתו, הוא מאבד את העולם. מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה והגד ציבורי, להיות מתפתח, כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית בכל אחד, שיש לו איזה דברים וכישונות שהוא נמצא על ידם חסר. וישתלם רק על ידי עזר חבריו. בסדר? אז בעצם ההבנה הזאת היא שהחברה, כן, היא צריכה, היא תוכל להיות מתוקנת אם לא יהיה את העיוורון הזה של הגאווה, ובכוונה הרב קורא לזה עיוורון, כי זה כאילו הבן אדם לא מודע לעצמו, לא רואה את החלקים בתוכו שצריכים, כן, שיפור ושינוי, ובמקום שכן כל אחד רואה את החלקיות שבו, תיווצר חברה שכולם, כן, שבמטרה של כולם זה להיטיב, כן, אחד עם השני, ותיווצר פה חברה שהיא מתוקנת.
אבל
כן.
יש פה שתי דברים שכאילו, הבנתי קצת אחרת.
תגידי.
גם העניין של ה... כי אחרי ההכרה בצד הגרעין שיש בעצמו, אני נפגש אותו, די נשקף אותו הצד של הטוב, שיש בזה הטוב.
כן.
שכאילו אני חושבת שתכלס, ברגע שאנחנו רואים את החסרון שלנו, אנחנו צריכים לראות את הבעלים הטובים שלנו.
של השני.
גם שלנו, אבל גם. כאילו, אם אני לא רואה, כמו שאם אני לא רואה את הדברים הטובים, כאילו אם אני חושבת שאני כולי טוב, אז ברור שאני לא אראה את החוסר. ואם אני רואה, אם אני חושב שכולי רע, אני גם לא אראה את הטוב. אז כאילו אני חושבת שזה גם נראה לי ליקוי מוסר כזה, כי אני צריך גם להיות בעמדה שאני מוכן לקבל מהחברה. אני מוכן להבין שיש לי חסרונות, אבל זה לא אומר שאתה חסרונות. לשכוח, אני חייב גם לראות את הדברים
שטובים, נכון? זה להיות כאילו בראייה מפוקחת. אני יודעת מה טוב בי, כן? ואיזה דברים אני יכולה לתת ולהוסיף איתם בעולם. ואני יודעת גם במה אני חסרה, כן? ומתוך זה יכולה להיות במקום מקבל. עוד שנייה, רק על מה שאמרת. פה הוא כן מדגיש שכשאתה מודע לחיסרון שבך, אתה יותר רואה את הטוב שבאחרים. מה שבאופן פשוט גורם לזה שתהיה פחות בגאווה.
זה נראה לי כאילו רק אחרי, כי כאילו נראה לי שאני רואה את החיסרון שלך, זה באותו סטטוס שאני רואה את הטוב שלך, כאילו, הכי קל זה לפרגן החוצה, כאילו לאחרים, וזה קל, זה הרבה יותר פשוט.
מאשר לפרגן
לעצמך. כאילו אם תגיע בעמדה שאתה תפרגן לעצמך, זה יהיה במקום הרבה יותר אמיתי.
כן.
כאילו אם רק מה יש לך, את מאוד מאוד יצירתית, ואת כאילו תהיי מאוד קשה עם עצמך, וכאילו לא תפרגן לי לעצמך לגן, ואת תהיי יצירות של אחרים, ברור שיהיה לך יותר קל לפרגן להם, אבל אם את רואה במקום שכאילו, אני יודעת לפרגן לעצמי, אני גם יודעת מה הדברים הטובים שאני עושה, ואת מפרגן בחוץ, אז אתם תוכלי לקבל כלים מהאחרים.
יפה, מקסים.
וכאילו גם הדבר השני של כל העניין של העיוורון כאילו של הגאווה, הוא לא יכול לקדם את החברה, כי אני חושבת שגם ברגע שאני מגיעה לחברה, עם העיוורון הזה של הגאווה, אני גם לא יכול כאילו לחיות חיים חברתיים. כאילו, אם אני מגיעה מצד עיוורון לחברה, ואני לא מעריך את עצמי, או להפך, או אני רק מעריך את עצמי, החברה תסלוב ממך, כאילו, היא כן. תקיעו אותך חוצה כאילו.
כן, כי לא יהיה חיבור. נכון, ממש.
מסכימה. הרבנית, אנחנו נורא מצפים. נורא קשה לנו לראות חסרונות באחרים.
חסרונות באחרים?
כאילו, כן, אנחנו כאילו, כשאנחנו רואים חסרון במישהו אחר, זה נורא מעצבן אותנו. כאילו, אנחנו לא יכולים לקבל את זה שהאחרת גם לא מבינה.
אני צריכה, רגע שנייה, אני צריכה לצלול לדוגמה, כאילו, לא, צריכה ל... דרך אגב, אני חושבת שככל שאתה מכיר בזה, שאתה לא מושלם, כן? שאנחנו מצליחות... נקרא לזה, להכיר בזה שגם לנו יש עבודה, ככה נוכל יותר להכיל את זה, שגם מי שמולי יכול לטעות, להתנהל בצורה לא מושלמת, כאילו זה, ניסיתי כאילו להכניס את עצמי כאילו לסיטואציה הזאת, מה קורה לי, כאילו מתי אני מצליחה להיות סלחנית כלפי התנהלות של מישהו, כן? כאילו מה עושה? כאילו מה לעשות? בן אדם, או לא התכוון, לא... שאני יודעת להתנהל ככה גם כלפי עצמי, זה דרך אגב לא הנושא של הפסקה, אבל בסוגיים, כן? שכאילו שאני יודעת להגיד גם אני לא מושלמת, גם בי יש חסרונות, גם אני בן אדם, מתוך זה, כן? אני אוכל גם להכיל את השני. דרך אגב, מתוך זה גם אני אוכל לעזור לו ולהיות אמפתית ולא ביקורתית וכו' וכו'. תמיד, תמיד חוזר אלינו. טוב, עכשיו שימו לב, לנשום עמוק. הרב קוק מסביר לנו פה, למה דווקא כשזה הגיע לנשים, אני מזכירה שכל הנושא הזה זה ים כי גבהו בנו ציון, כן? זה הנשים שקלקלו, והוא מסביר לנו למה כשזה הגיע לנשים הקלקול היה כל כך חמור. והוא בעצם, הוא מתייחס פה לשני מושגים, כן? בהקשר של הגבר הוא מתייחס לזה שהוא הצד הפועל בעולם, ולגבי האישה הוא מתייחס לזה שהיא הצד היותר הנפעל בחברה. אני במהלך השנים כאילו שמעתי על זה שיעורים ופירוש של הרב טאו ושיעורים של כל מיני רבנים שהעבירו את זה כדי להבין את זה קצת יותר. רובם לוקחים את זה למקום החברתי שהאישה בפועל, כן, באותה תקופה והרבה שנים הייתה יותר בבית. ובגלל שהיא הייתה יותר בבית, הוא מזכיר את זה פה כל כבודה בת מלך פנימה, עוד מעט נראה את זה בפנים, היא בעצם היה לה פחות את הצד הפועל במציאות, ומתוך זה היא פחות נפגשה עם, אני קוראת לזה, המשוב של החיים. כאילו כשאת פועלת במציאות ואת עושה, אז את ממילא תיפגשי גם עם החסרונות שבך. כאילו תראי שיש דברים שלא הולכים לך, החברה, תשקף לך איפה את נמצאת, כן, המציאות שאנחנו נמצאים בתוך מצב חברתי, מאוד 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 משקף לנו על המקום שלנו, ולא נותן לנו להיכנס לתפיסת האני השלם המוטעת. אוקיי? והגבר באותה תקופה, הוא היה הרבה יותר פועל, הרבה יותר בחוץ, ולכן, כן, הוא פחות נטע לקלקול הזה, של שהם נכנסו כנראה לאיזשהו דמיון של תפיסת האני השלם, שהם נמצאו בה, כמובן שזה היה קשור גם למצב הכללי של האומה באותה תקופה. בואו נקרא את זה בפנים. אני אומרת בצורה מאוד כנה, שתמיד אני קוראת את זה, ומתיישב לי ברמה מסוימת, אף פעם לא התיישב לי ב-100%. זו האמת. ההסברים, אבל... אומנם, אם יזדמן מכאוב כזה באנשים, אנשים הכוונה הגברים, שהם הכוח הפועל בעולם, עוד יש תרופה למכה זו, כי על ידי הזיקוק של עצם פעולות שהם צריכים להשלימם, ייראה להם חסרונם וחולשתם. עד שתובד ההכרה הגאוותנית. אבל אנשים שהן היסוד הנפעל בחברה, עבודה כללית, בפרט שכלית ומוסרית רחבה, לא עליהן תחול בתור עיקר, וכל כבודה בת מלך פנימה, לה אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עיוורון הגאווה, כשהוא משתרש, נקודה.
איזה כיף לנו.
זה הכי מוזר בעולם.
מה, תגידי?
כשאדם הוא פועל ובעשייה, יש לו הכי מקום לגאווה. כאילו,
כל הכוח בידיים שלו לכאורה.
נכון.
זה כשאתה נפל, ואתה... כאילו, זה בדיוק הפוך. אני יכולה להבין אולי מהמקום של, כאילו, הדרך שבה הם מביאים ילדים לעולם, אז באמת האישה היא יותר נפלת, והגבר הוא יותר פועל. מזה אני יכולה להבין דרך האישה. למרות שזה, כן, אני שמה על זה סימן שאלה, כי באמת באמת בסוף, הכל פועל אצל האישה, כאילו, הכל קורה בתוך הגוף של האישה, אבל נדבר על זה בהמשך, כן?
כאילו, כן, אני אומרת שבמקום של עשייה, בתור בני אדם, לא יודעת, אדם כשהוא יותר פעיל ויותר עושה, אז הוא צובר לעצמו כאילו מין כזה סימני, איך אומרים את זה?
הצלחה, כאילו תחושת הצלחה וכאילו כוחי ועוצם ידי וכל היפנים. למרות שזה נגיד לא כזה מטריד אותי, כי אני אומרת, באמת באמת באותה מידה בן אדם יכול לפעול בחוץ ולפתח תחושה של גאווה, ובן אדם יכול להיות בעשייה בחוץ, ובגלל שהוא כל הזמן ייפגש עם החברה וכל הזמן תהיה לו איזושהי מראה חברתית, הוא יגלה עצמו שהוא לא שלם, כן? כאילו זה כאילו זה דווקא אני יכולה להבין גם מה שאת אומרת, אבל גם מה שכתוב פה, כאילו אני מדמה את זה לתקופה שנגיד גדי היה בצבא, אז על כל דבר שהם עשו, כל דבר היה משובים, זה נקרא תחקירים בחיל האוויר, כל דבר מתחקרים, כן? כל היום כאילו מה אני לא בסדר, הוא חשב שהוא יעשה עליי תחקירים, לא שיתפתי לו פעולה, אחר כך הוא ילמד בישיבה, אתה לא אומר, אתה כאילו, יש לך פחות מצב חברתי, אתה יכול להיכנס לאיזה מצב שכאילו, יש לך פחות התמודדות כלפי חוץ, כן, אתה יותר עם עצמך, ואתה יכול להיכנס למצב שכאילו, או, סך הכל אני בסדר. אפילו אולי נדמה את זה כמו לשבוע שאני במדרשה, לא שאני חושבת שזה מנותק מהחיים, כן, אבל אז אני חוזרת הביתה ופתאום אני כאילו נפגשת עם כל הצדדים הפחות טובים שלי, כן. וכאילו לצורך העניין פה, כאילו המקום של האישה כאן הוא, כאילו הייתה יותר בבית, ומתוך זה היא נכנסה לאיזושהי תפיסה מוטעת, כן, דמיון, של אצלי הכל בסדר. אני, טוב, א', אני כאילו לא מזדהה עם הדמות הנשית שכאילו מצטיירת פה, אבל זה גם קשור לתקופה וכולי וכולי, כן. הוא אומר פה משפט, כן, שכתוב פה, עבודה כללית בפרט שכלית ומוסרית רחבה לא עליהן תחול בתור עיקר, זאת אומרת שכאילו העבודה השכלית הפנימית הרוחנית זה לא עיקר העבודה של האישה, כן?
הוא מדבר על הנפש בעיקר
של האישה,
הנפש של הגבר יותר החוצה ויותר בעבודה רוחבית,
כן,
והאישה היא יותר בנפש יותר
לעומק. כן.
אז כאילו כשאתה בעומק אתה כבר, כאילו האישה יותר עסוקה בלהקשיב למה שקורה בפנים, יותר כאילו להקשיב למה שעולה מבפנים ולא,
כן, לא להתעמת אל מול החוץ, כן.
לא לגרום לדברים לקרות, אלא כאילו בפליאה כזה בוא נראה מה עולה מתוך,
כן.
מה
רק אני אומרת שהלוואי שזה מה שהוא התכוון, לא נראה שזה, כאילו זה מהמם מה שאת אומרת, רק בתחושה שלי. הוא אומר פה משהו קצת,
למה הוא אומר חבא? כאילו,
מה זה?
כאילו, מדגיש את המפרט שכלית ומוסרית רחבה.
שזה כאילו,
נשמע לי מאוד
גברי.
שהוא רוחבי כאילו, שהוא,
כן.
אפשר לומר גם שטחי קצת. יותר ידע לעומת הבנה אולי, או
כן, יכול להיות, הלוואי. בכל אופן, כן, ההבנה פה זה שבעצם הנשים יותר נטו לפתח את התפיסה הזאת העצמית, שנקרא לזה תפיסת האני השלם, כי באמת הן היו פחות פועלות בתוך המציאות, ולכן פחות היה להם את ה, כן, מה שהרב קורא לזה פה, אין מקום חיצוני שיגלה לפניה עיוורון הגאווה כשהוא משתרש. כאילו, אין משהו מבחוץ שיגלה לה ויגיד לה, נשמה, את לא בכיוון, כן? את לא שלמה, כן? בזה לא, בזה לא, בזה לא, כן? שוב, צריך לדעת שזה קלקול שהוא הגיע לא משום מקום. כאילו, כן היה, אמרנו, קלקול כללי באותה תקופה, ולכן, כאילו, המקומות האלה, נקרא לזה, נגלו, כן, התעוררו, כן, גם אצל, אצל הנשים. ובהשרשה הטבעית הזאת, היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם, יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת, שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו, ואז יסתם אותו החלון של האורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה, מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו. על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. בואו נסביר. אומר כזה דבר, ראינו את זה קצת שדיברנו על העין הרע, שצריך להגיד את השם שלנו ושם אמא שלנו, כן? שיש משהו, כשהאמא היא מגיעה ממקום מקולקל, זה עובר לבנים, שהוא אומר אפילו כל ההכרה אחר כך לא תוכל לעזור כמעט לשנות את זה. כשהאימא היא במקום של תפיסת הגאווה, אני השלם, הרבנית עידית איצקוביץ' היא מלמדת את זה, היא תמיד מביאה דוגמה, שנניח השכנה דופקת בדלת ואומרת, ואומרת לך, הילד שלך הציק, לא משנה, הרביץ לבן שלי. בסדר? בא להתלונן. ואת סוגרת הדלת והילדים שלך לידך, ואת אומרת, ואת אומרת, השכנה הזאת, עד שהיא באה לחנך את הילד שלי, קודם שתחנך את הילדים שלה. בסדר? זה משפט שמעיד על עמדה הנפשית של אצלנו הכל בסדר, אתם בסדר, אצלנו הכל טוב. כן? אני דרך אגב, הרבה שנים אני במצב הפוך, רק מישהי דופק, אני, מה עשינו לא בסדר? מה הילדים שלי עשו לא בסדר? זה, גדי אמר לי, תירגעי, זה לא אומר ישר שזה צריך לברר, אולי כאילו גם הצד השני יש בו משהו. הגענו לקידה, אז זה יום אחד דפק אתנו מישהו מהמזכירות. אני כאילו, אם עלי למה הוא בא אלינו. כאילו, אז זה לא קלטתי שזה אחד החברים, זה כזה היה נראה לי איזה, לא יודעת מה, דמות נעלה. כן, לא, אז הוא סיפר שאחד הבנים מצאו צבעי גואש, והם צבעו את כל המגלצ'ות. דווקא חמוד, בעיקרון, אחרי שסיימתי להזדעזע. וזה, אז הם פשוט רצו צבע אחר במגלצ'ה. אז דווקא נגיד זה ממש תפיסת העני השלם. אצל כל בסדר, הם פשוט רצו צבע אחר במגלצ'ה, מה נסגר אתכם, כאילו. כן, ההבנה הזאת של, כן, של הכרה בחיסרון, אם זה, הרב אומר כזה דבר, אם זה ההשפעה שלהם, כן, התקשורת הרגשית שאמרנו שהיא עוברת לילדים דרך האימא, שהיא יותר חזקה מכל ההכרות שכליות, זה דבר שעובר לבנים, ויוצר בעצם קלקול דורי, כן? הוא בעצם מרחיב את זה, למה הנביא כאילו עצר ונתן תוכחה לבנות ציון, כי זה לא נגמר רק בהם, כמובן זה כבר דבר שהשפיע עוד הלאה, יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת, שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו, ואז יסתם אותו החלון של האורה, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה, מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. בעצם, מה העניין פה? ברגע שזו התפיסה, כן? שזו התפיסה הבסיסית, זה יוצר חברה שהיא לא רוצה לתקן את עצמה, להתקדם, כן? להתקדם מבחינה רוחנית, לשאוף, כן? להיות יותר אלוקי, יותר פנימי, יותר מתוקן, כן? זה יוצר את זה, במקום שתהיה איזושהי שאיפה כזאת והתקדמות. זה יוצר חברה, אפשר להגיד תקועה, ובוא נראה מה עוד אומר על זה. הוא מתחזק את הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה שאין להם דבק פנימי על ידי הגאווה הנורא. אני ממש מדמיינת שזה כאילו בועות בועות של אנשים, כל אחד והעולם שלו. כל אחד עסוק, כמו מה שאמרנו בהתחלה, רק במה טוב לי, כן? באיך אני, לי יהיה יותר משופר, החיים האלה יהיו יותר משופרים, ולא באיך אני מתקן ומתקן על ידי החברה ויוצר פה משהו יותר טוב. ובעצם אין דבק, אין משהו שמחבר בין החלקים. דרך אגב, גם בתוך האדם, כן? אם כל חלק, אם אתה מתייחס לעצמך כחלקים חלקים, שאין סדר מסוים, אין חלקים שהם יותר גבוהים, וחלקים שהם יותר נמוכים, שהחלקים הגבוהים מכוונים את החלקים היותר נמוכים, אז גם האדם יהיה מאוד 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 מפורד. יום אחד הוא ככה, ויום אחד הוא ככה, יום אחד מתרומם בי צד אחד, אז אותו אני נותנת לו מקום, ויום אחד מתרומם בי משהו אחר, אז אין פה משהו אחדותי, יש פה משהו מאוד מאוד מפורד, אין בו דבק. של חלקי האומה שלהם דבק פנימי על ידי הגאווה הנוראה, המנסת בשב את כל אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלם, עולמות, עולמות. באין חיסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם רעהו. שוב, הוא חוזר איתנו, אני ממש מדמה את החלקי פאזל האלה, כשאני מזהה שיש בי משהו שהוא חסר, ומצד שני אני מזהה משהו שאני יכולה להוסיף לתיקון, זה יחבר אותי אל החברה בצורה טובה ומתוקנת. וכבר אני אגיד לכם דבר מדהים, שהפסקה הזאת מתעסקת בזה שלכאורה בנות ציון, הן לא היו צריכות בכלל את החברה, נכון? כאילו קצת דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, שכאילו אנחנו לא רוצות להיות מושפעות מהחברה וזה, נכון? ושיהיה לנו איזה ציר פנימי, אז קצת נשמע דווקא די טוב, כי חשוב, לא היו צריכות כלום. כל בסדר, כמובן שזה בצורה מאוד מאוד מוקצנת. ואנחנו נראה איך הרב קוק לוקח אותנו בכזה מין שרשרת של התפתחויות של דבר לדבר, שזה מגיע, זה מתחיל ממצב שלכאורה הבן אדם לא צריך את החברה, הוא בכזאת גאווה ותפיסת העני השלם, והוא מגיע למצב שהוא לגמרי 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 תלוי בחברה. אנחנו נראה את זה בהמשך, נעשה לכם פרומו, כן? כי באמת הבן אדם שהוא בתפיסה הזאת, הוא באיזשהו שלב יגיע לתחושת ריק מטורפת, יהיה לו ריק מבפנים, כי הוא לא יהיה עסוק בהשלמה פנימית, ולכן הריק הזה צריך להתמלא במשהו. אנחנו נדבר על זה בהמשך, אנחנו נראה איך הם בהפוך על הפוך יוצרים את הסיטואציה הכי תלותית שיש, כן? ממצב שהם כאילו לא צריכות כלום, המנסית בשב את כל אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלם, באין חיסרון המעורר צורך להיות מתחבר עם רעהו, והשרשה הרעה באה על ידי הבנות שהיו מהלכות בקומה זקופה. אז נסכם ונגיד, שאנחנו כן מדברות פה על הנבואה שמתחילה ביען כי גבו בנות ציון, שהגמרא מסבירה שהיו מהלכות בקומה זקופה, זאת אומרת, שוב, הזקיפות הפיזית מבטאת עמדה נפשית, רוחנית, מוסרית, של תפיסת העני השלם. הבנו שזה קרה לנשים בגלל שהיה להם פחות מקום פועל במציאות, פועל בחברה, היו יותר בתוך ביתן. מזכירה שוב, אומרת, יש לי על זה הרבה סימני שאלה, כאילו יש כל מיני דברים שאני לא מבינה בהקשר הזה, אבל... לא, בתקופה שלו עדיין, כאילו, כן, זה עדיין היה תקופה שנשים היו יותר בתוך ביתן. אני, יש לי את זה עוד הרבה שאלות, כי אני אומרת כזה, דווקא אני מרגישה שאישה בתוך הבית שלה, רק מול הילדים שלה, היא כל כך הרבה פעמים מרגישה חסרה, כאילו הפוך, כי אני מרגישה שהעבודת מידות הכי מטורפת של החיים שלנו, היא בתוך הבית. הכי קל לי לבוא למדרשה ולהיות הבן אדם הכי מהמם. איפה באמת העבודה שלנו? זה מול ההורים שלנו, מול הבני זוג, מול הילדים, כאילו שם. אז זה גם כאילו לא מסתדר לי, שזה שהיא הייתה בתוך הבית, אז זה מה ש... אני אומרת בכנות, אני לא הבנתי את זה, זה לא אומר כלום, תלמדו אותה, תחכימו אותי, תעשירו אותי, אני אשמח שיום אחד, כאילו, אני ארגיש שזה מתיישב לי, כרגע זה... אני איתך הילד בתסכול של העניין הזה, כן? אבל עוד שנייה רגע, אבל... כן, המקום שאנחנו צריכות לדעת שכשאנחנו, יש לנו קלקול בתור נשים, בתור אמהות, זה דבר שכאילו בהחלט יש לו השפעה גם על הדור הבא. והמקום הזה, כן, בנפש שתופס את עצמך כשלם באופן מוטעה, הוא גם משפיע על הקשרים החברתיים. כן, אני לא אצור קשרים, אולי אני אצור קשרים מאוד מתנסים, שאצלי הכל בסדר, אז אני לא צריכה לקבל ממך שום דבר. וזה יוצר חברה מאוד מאוד מפוררת, כן. אז הוא לא אומר את זה פה שזה באותה תקופה, הוא אומר שזה קשור למבנה הנפש, כן? זה גם, כן, נקרא לזה, מה שאני שמעתי שהרב טאו מפרש את זה, ושיעורים אחרים ששמעתי על הדבר הזה, הם מתייחסים למה שהוא אומר פה, על שאין מקום חיצוני שיגלה לפניה, כן, הכוונה, שאין מישהו מבחוץ שמגלה לה, שזה כן מתייחס לאותה תקופה, גם של הרב שהוא כותב את זה, שהיום זה כבר לא כל כך רלוונטי, כי אנשים, גם אנשים שהם בתוך ביתן, כולם יוצאות ונפגשות עם החברה, זה כבר תקופה אחרת. זה נכון, אני חושבת על התכונת נפש, שיש משהו בגבר שהוא כאילו פועל, ויש משהו באישה שהיא נפעלת, שגם צריך ממש להבין מה זה אומר, כי זה לא שהיא פסיבית, כן? אבל משהו במקום הזה, שהוא יותר עלול, אולי קצת מה שהנץ אמרה, שזה כאילו שאת יותר בתוך עצמך, ואת יכולה להגיע יותר למקום דמיוני, לעומת מצב שאתה יותר פועל במציאות, כן? ואז אתה יותר נפגש עם החברה שעושה לך איזושהי השתקפות על הדבר הזה. שתהיה שבת שלום.